Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עלות תועלת, תיאורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 4 באפריל 2024, והפעם, שבו בלול. מסע בין מפוני הצפון שמצטופפים בחדרי מלון ונאחזים בלולי תרנגולות שחוטפים אש ובמטעים שלא מבטיחים פרנסה ולא יודעים מתי יחזרו הביתה, ליישובים שהמדינה לא מבטיחה להם עתיד. קורא אמיר אשר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, תומר רן. אחת. ממרפסת חדר המלון של ישראל וסופי סבגי רואים את הכינרת. הנה, במרחק נגיעה, מעבר לבריכה הגדולה של המלון. אבל לאף אחד אין שום מצב רוח ללכת לכינרת, או לבריכה, אולי רק לילדים הקטנים. כל מה שישראל וסופי רוצים הוא לחזור הביתה, למושב דובב, לחיים שהיו להם. כך גם יתר חברי הקהילה הקטנה שלהם, רק כ-100 משפחות, שכולן חיות במלון לאונרדו קלאב בטבריה. החדר של ישראל וסופי קטן. לא קטן באופן מיוחד, פשוט קטן באופן שבו חדרי מלון הם קטנים וצפופים. 24 מטרים רבועים, כולל חדר הרחצה. ישראל וסופי ושאר חבריהם, שחיו בבתים של מאות מטרים רבועים, מבלים בחדרים הקטנים האלה הרבה מאוד שעות ביממה, בצפיפות גדולה, כבר חצי שנה. ובשלב הזה, החדרים מקבלים צביון של בית, בעיקר אם אתם אנשים בעלי תושייה, כמו סופי. מתישהו, כשאחת הבנות שלהם חזרה מהפנימייה שבה היא לומדת, הריאלי בחיפה, וביקשה אוכל של אמא, כי כמה אפשר אוכל של מלון, סופי וישראל צידו את החדר במקרר קטן, אבל יותר גדול מהמיני בר, שתי קירות חשמליות, טוסטר אובן אקסטרה לארג' ושלל כלים ותבלינים שנדחקים במגירות השידה. הם אפילו הצליחו לדחוס שולחן מתקפל וכיסאות כתר פלסטיק, כדי שכל המשפחה תוכל לאכול יחד. כשביקרתי אצלם השבוע, במסגרת צילומי כתבה לטלוויזיה, היו שם עוגת ביסקוויטים וירקות מבושלים וקוסקוס שסופי הכינה ב-6 בבוקר לפני שיצאה לעבודה. היא עובדת עם האוכלוסייה המבוגרת של קיבוץ ברעם שמפונה למלון השכן. זו סופי. היא מסרבת לשקוע במראה שחורה. היא תעשה הכל בשביל להרגיש בבית. היא וישראל מוכנים להישאר בחדר הזה גם שנה שלמה אם צריך, אבל הם דורשים שמדינת ישראל לא תבזבז את הזמן הזה, את החיים שלהם. הם דורשים שהמדינה תיצור את התנאים שיאפשרו להם לחזור הביתה בבוא העת. הם דורשים ביטחון, ולא רק תחושת ביטחון. הם דורשים פרנסה ודאית. הפרנסה היחידה באזור שבו הם חיים, שעונה על הקריטריון הזה, באה מביצים. 2. דובב יושב ממש על גבול לבנון. בין הלול של משפחת סבגי לגדר הגבול מפרידים רק כמה מאות מטרים. על הרכס ממול שוכן הכפר ירון, ממנו, או ממרון הרס הסמוך, מגיעים טילי הנונטט. דובב, שמייסדיו היו יוצאי מרוקו ואיראן, הוקם בשנות ה-50, כשהמדינה עוד שלחה אנשים לגור בכל מיני מקומות בלי לשאול אותם. היא נתנה להם אדמות כדי לגדל עצי פרי, ולולים כדי לגדל מטילות. בתחילה הלולים היו ממש מאחורי הבתים, אבל לפני 30 שנה, כדי להפוך את המושב למרווח ונעים יותר, התושבים שיקנו מחדש את התרנגולות בפעתי היישוב על המדרון שממול הכפרים הלבנונים. המטילות קיבלו שכונה משלהן, אבל למרבה הצער, נהפכו למטרות נוחות לטילי חיזבאללה, מטווח תרנגולות. בחצי השנה האחרונה, 4 טילי נונטט פגעו במתחם הלולים במושב. במקרה אחד, בעל הלול נתקע בו בגלל הפגיעה, התקשר לכוחות הביטחון וגילה שהם לא מוכנים להיכנס למושב עד רדת החשיכה. הוא הסתתר בלול במשך שעות, בפחד מוות מצמית עד שחולץ. כמה ימים אחר כך, טיל שפגע בסמוך ללולים הרג את שלום אבודי מטבריה, עובד חברת החשמל שהגיע למקום כדי לתקן את נזקי המתקפה הקודמת. זו המציאות בדובב. אבל הלולנים מגיעים לשם יום-יום, לאסוף ביצים תחת אש. פגשתי את ישראל בכניסה המאולתרת למושב, מהגדר האחורית, השער הרגיל חשוף מדי לעיני חיזבאללה, כבר טווח בעבר ולא נכנסים דרכו עכשיו. בדרך הקצרה אל הלולים פחדתי עד עמקי נשמתי. לפחות בפנים הרעש מחריש האוזניים של התרנגולות ממסך את המציאות. ישראל שוקע בו למשך כשעתיים, שעתיים וחצי מדי יום. זה הזמן שנדרש לו לאסוף את כל הביצים לבדו, וחייבים לאסוף אותן, כדי שהמגשים שעליהם הן מתגלגלות לא יכרעו תחת הכובד, וכדי להאכיל את התרנגולות. כל יום כל הדרך מטבריה, אדם בן 62 לבדו תחת איום הטילים. אין שום מערכות התראה או מיגון. בקרוב יהיה צריך לפנות את הרריה על השלשת שהצטברה, אבל אף קבלן לא מוכן להיכנס למושב בשביל זה, ולא ברור איך זה יקרה. ישראל היה יכול להפסיק, להודיע למשרד החקלאות שהוא לא חוזר ללול כל עוד הוא עלול למות שם. אבל הוא פוחד. לא מהטילים, אלא מכך שיקחו לו את מכסות הביצים ולא יחזירו. גם ככה משרד החקלאות והאוצר מובילים רפורמה שתרכז את הענף בלולי ענק, קונגלומרטים של ביצים, ותפגע קשות בלולים הקטנים, המשפחתיים. וישראל רוצה לשמור על הלול הקטן שלו. היא הפרנסה היציבה שלו, הפנסיה, העוגן. ובלי הביצים, מה יש לו לחפש בדובב? כבר עכשיו ענף החקלאות השני שלהם, המטעים של עצי הפרי, הנשירים, בקושי מחזיקים אותם. עם חלקות קטנות של כמה דונמים קשה להתחרות ביעילות של הקיבוצים, שבנו שרשראות יצור משומנות. גם הצימרים באזור לא מושכים הרבה אנשים, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הממשלה השקיעה בדובב ככפר תיירותי, ומימנה שיפוץ וחידוש ורענון, והאזור מהמם ביופיו, בטח עכשיו בתחילת האביב עם פריחת עצי הפרי, אבל המבקרים לא ממש הגיעו לנפוש על הגבול, עוד לפני המלחמה, מה הסיכוי שיגיעו אחריה. רוב אנשי דובב במצב דומה. רובם בני 60 ומשהו, דור שני או שלישי למתיישבים הראשונים, עם ילדים בוגרים שעזבו את המושב. חלק עברו לערים, חלק השתלבו בהייטק, רבים עכשיו במילואים, בעזה. עם ביצים או בלעדיהן, לדור ההמשך הזה אין עתיד בדובב, אפילו אם המדינה תצליח להסיר מעל האזור את האיום הביטחוני. יצאתי משם בתחושה שפגשתי חיה בסכנת הכחדה. בשנים האחרונות המושב לא גדל, בשנים מסוימות הוא אפילו התכווץ. בעוד 20 שנה, כשישראל סבגי ובני דורו יגיעו לגבורות, מי יחזיק את דובב? ואת אביבים, וקרם בן זמרה, ועוד שורה של מושבים קטנים שהוקמו על הגבול הזה כחגורת ביטחון. מי יחזיק את האזור? לא עושה רושם שלמישהו במדינת ישראל יש תשובה לשאלה הזו, לא כל שכן תוכנית, וצריך תוכנית, אסטרטגית, כדי להפוך את האזור הזה, שעתיים וחצי שלוש נסיעה מתל אביב וירושלים, לפורח ומסגשג לעשרות שנים קדימה, לחבל ארץ עם עוגנים כלכליים יציבים ואטרקטיביים, כאלה שלא תלויים במכסות ביצים שהמדינה חילקה לפני 70 שנה, ותכף יפוג תוקפן. 3. בין טבריה לדובב עצרתי בצומת עמיעד לאכול. עמד שם אוהל גדול ובו על שולחנות מתקפלים, מתנדבים סידרו מנות אוכל, פירות, ירקות, שתייה. חיילי סדיר ומילואים נכנסו, נשנשו, דיברו. שניים סיפרו לי שהם יצאו עכשיו מעזה. נסו לצפון לאימון ותכף חוזרים לרצועה. על אוהל מתנוסס שלט בולט, בתיאבון, ובקטן יותר מדבקה, מתי נחזור הביתה. השאלה הזאת היא עדיין המציאות בדרום ובצפון. הם עדיין אזורי מלחמה. האוהל עדיין מלא מתנדבים ואוכל וחיילים. הפער בין הפריפריה למרכז מעולם לא היה גדול יותר. מבחינת ישראלים רבים מאוד, תושבי המרכז שהמלחמה לא נגעה בהם או בקרוביהם באופן אישי וכואב, ושאינם משרתים כרגע בצבא או קרובים למשרתים, היא נהפכה לחלק מהשגרה, אפילו לא חלק גדול במיוחד. זוכרים שבזמן הקורונה אמרו לנו שהמטרה היא ללמוד לחיות לצד הנגיף? אז עכשיו למדנו לחיות לצד המלחמה. הנפש כמהה להחזרת החטופות והחטופים, הלב נשבר על כל חייל שנהרג, אבל גם למלחמה מתרגלים. אנשים טסים לחול, הולכים להופעות, לסרטים, לוקחים את הילדים לחוג, חזרו לקנות, חיים. ובשאר הארץ מה? כמו תושבי המדינה שבין גדרה לחדרה, גם תושבי הצפון והעוטף התרגלו, אבל לחיים אחרים לגמרי. הדרום מצולק לגמרי. הקהילות עדיין מנסות להתאושש. חלק מהאנשים חוזרים ליישוביהם, אחרים עוד רחוקים, הם עוד מתאבלים על האסון. אבל במובן מסוים הם אחרי, למעט המאבק המתמשך להשבת החטופים. בצפון לעומת זאת, עדיין תקופת המתנה. הם לפני המלחמה שלהם. בסביבות 50,000 מפונים עדיין חיים בחדרי מלון קטנים. אחרים, בעיקר הורים לילדים, התייאשו מהחיים האלה וסחרו דירות. בנהריה, באור עקיבא, במרכז. הילדים השתלבו שם במסגרות החינוכיות. בלי תאריך יעד ברור לחזרה, בלי תוכנית פעולה ברורה להסרת איום חיזבאללה, ספק גדול אם השכבה הזו של ההורים הצעירים תחזור בכלל לצפון. האזור עלול להתרוקן מדור ההמשך, בדיוק כמו דובב. בחלק מהיישובים, מטולה או מנרה למשל, לרבים אין לאן לחזור, הבתים הרוסים. אי אפשר אפילו לאמוד את הנזק, כי שמאי מס רכוש עדיין לא מורשים להגיע לאזור. בסוף לזה, לא נראה. 4. אני לא מתיימר לדעת איך מתמודדים עם האיום הביטחוני בצפון. בקרב התושבים יש מי שמייחלים למלחמה של ממש, מלחמה על מלא, כדי להשמיד את חיזבאללה או לפחות לסלק אותו מהעיניים. אחרים חוששים מאוד מאירוע כזה. לדעתי, התרחיש הסביר הוא שלא תהיה מלחמה מלאה בצפון בזמן הקרוב, וסביר יותר שעם דעיכת המלחמה בעזה, חיזבאללה וישראל ינצרו את האש. ואז צהל יאבא את קו הגבול במוצבים וגדודים וגדרות ואמצעי תצפית, וכל הדברים האלה שעטפו את תושבי עוטף עזה באשליה שהכל תחת שליטה, והתושבים יקימו קול צעקה שהם לא מוכנים לחיות בחלה, ואז המדינה אולי תזרוק להם כמה שקלים, מענקים לתושבים החוזרים, הלוואות לשדרוג הלולים. בטח הממשלה תצא בחותרות ענק על תוכנית של מיליארדים לשיקום הצפון, שרק פירורים ממנה יגיעו בפועל לשטח, מתישהו, איכשהו. קרקע בחינם לבנים ממשיכים שהם גם חיילים במילואים. כאלה. התושבים המבוגרים יחזרו. משפחות צעירות שיכולות לעשות זאת יחפשו מקום אחר, בדיוק כמו שהיה לפני המלחמה. המדינה הזאת צריכה את התושבים האלה שם, אבל היא לא יכולה יותר לקנות אותם בקצת חקלאות. עד היום היא לא השכילה לפתח מרכזים עירוניים גדולים בדרום ובצפון, כאלה שיספקו תעסוקה, שירותי בריאות מתקדמים, העשרות חינוכיות, ויוכלו להיות עוגנים אזוריים ולמשוך ליישובים מסביב עוד אנשים. והיא חייבת לעשות את זה. עכשיו, לייצר כמה שיותר מהר עוגנים פחות שבירים מביצים. ממרפסת חדר המלון של ישראל וסופי סבגי לא רואים את כל זה. רואים את הבריכה, את הכינרת, את רמת הגולן. לרגע אחד יחידי יש אופק. הכל נראה נורמלי. ילדים מתגלשים אל תוך המים כאן, סירה קטנה שטה על המים שם. אבל כמו כל רגע, גם זה חולף. והמציאות מכה בפנים. עוד מעט ישראל וסופי ישבו לאכול מהתבשילים של סופי על השולחן המתקפל בחדר הקטן, ויכנחו בעוגת הביסקוויטים. מחר בבוקר, סופי שוב תצא לתמוך בקיבוצניקים קשישים שכבר חצי שנה לא בביתם, וישראל שוב יעלה לדובב, ללולים. עם קצת מזל וחסדי שמיים, הוא ישרוד עוד יום. זו המציאות שלהם כבר חצי שנה. חשוב שנדע את זה. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.